כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום שלישי, יוטט בתיבת תפשין עין זין, מסכת בב המציע, דף קוף יוד ג'. פחות משבוע ימים לסיום מסכת בב המציע. בעזרת השם ובישועתו. אתם מאזינים לרדיו כל חיים שדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, בדף קוף יוד בית של מסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה לומדים מהפסוק איתך והתשובה? א', שאיסור בעל תלי נאמר דווקא כאשר טבעו הפועל ולא נתן לו, ב', דווקא כאשר יש לבעל הבית מעות, ג', שאם יעמדו אצל חנווני או שולחני, אינו עובר. שאלה שנייה, כאשר החנווני אינו רוצה לשלם לשכיר, האם חוזר ותובע את בעל הבית והתשובה? לרב ששת אינו חוזר ולרבה חוזר. שאלה שלישית, מה עם צדדי הספק אם יש איסור בעל תלי לאומן שעושה מלאכתו בקבלנות והתשובה? האם אומן זוכה בשבח כלי, וכשמחזיר את הכלי הרי זו כמחירה והכסף שביד ועל הבית כהלוואה שאין עוברים עליה בבלטלין, או שאין אומן קונה בשבח כלי והרי זו שכירות רגילה שעוברים עליה. שאלה רביעית, מדוע נקראו השבועות תקנות קבועות והתשובה לשיטת רשי משום שראוי לעשותן קבע לעקור עליהם דבר מן התורה שמדאורייתא מי שעליו לשלם הוא נשבע, ולתוספות משום שהשבועות נעקרו ממקומם אצל הנתבע ונקבעו אצל התובע. שאלה חמישית, מדוע לבעל הבית אין חזקה נוספת שלא עובר בבל תגזול? והתשובה, משום שחזקה זו כלולה בחזקה שאינו עובר בבל תלין, שכן אדם נזהר בשני לוין כמו שנזהר בלב אחד. השאלה האחרונה, באיזה אופן יכול לתבוע את בעל הבית גם לאחר זמנו ועד מתי? התשובה, כשיש עדים שטבעו בתוך זמנו כל היום עד שהגיע זמן החיוב של בעל תלין. נאמנותו של השכיר תקיפה ליום אחד נוסף. אלה הם מוריי ורבותיי השאלות והתשובות. לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף קוף יוד בית ממסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, יוטט בתיבת תפשין עין זין, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף קוף יוד גימל ממסכת בבא מציע, 6 ימים ו6 דפים לסיום מסכת בבא מציע כולה. השתבח שמולד. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף יוד ג' עמוד א', מן המשנה המצויה 11 שורות מתחילת הדף, משנה פותחת במילים המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לווה שהגיע זמן פיראון חובו ואינו פורע, אסרה התורה להיכנס לביתו כדי ליטול ממנו משכון. שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוקים י' וי"א, כי תשב רעך משעת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו, יוציא אליך את האבות החוצה. במשנה שלפנינו יבואר, מי הוא הרשאי ליטול משכון מהלווה? ובאיזה מקום אפשר לתלו. כמו כן מבאר את המשנה שיש כלים שצריך המלווה להחזירם ללווה לצורך שימושו, גם בזמן שהם ממושכנים בידו של המלווה. שנאמר, ואם איש עני הוא, לא תשכב באבותו, השף תשיב לו את האבות כבוא השמש, ושכב בסלמתו, וברכך, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. כך אומרת המשנה בדף קוף י' ג' עמוד א'. המלווה את חברו, וכשהגיע הזמן הפיראון ולא פיראו, רוצה המלווה ליטול מן הלווה משכון, כדי לגבות ממנו את חובו, לא יהיה משכננו בעצמו כלל, ואפילו אם מוצאו בשוק ואינו נכנס לביתו, אינו רשאי למשכנו, אלא ממשכנו בבית דין על ידי שליח בית דין. וטעם האיסור מבואר בתלמוד הירושלמי, כדי שלא יבוא המלווה ליטול את הכלים הטובים של הלווה. וכאין המבואר לאל בדף ח' עמוד א', שדרכו של הלווה להוציא פחות שבכלים. ובספר החינוך במצוות תפקוף פי ה' כתב, שהטעם הוא כדי שלא יהיו בני אדם בהפקר ומריבה, שהגדול ימשכן את הקטן בזרוע, והקטן לא יוכל לעשות כן לגדול מחמת הפחד ממנו. לכן השוותה התורה את דין הקטן והגדול, ואמרה לא למשכן שום אדם את חברו אלא על פי בית דין. אומרת המשנה, וגם שליח בית דין שרשאי למשכנו לא ייכנס לביתו של הלווה כדי לטול את משכונו, אלא הלווה ייכנס ויוציא לו את המשכון, שנאמר בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושב בו, יוציא אליך את האבות החוצה. כתב הרשע שהאיסור הוא רק להיכנס לבית עצמו, אבל רשאי שליח בית דין להיכנס לחצרו, לבית התבן שלו וכדומה. הוא מוכיח את זה שהרי במסכת יום הדף י' א' עמוד א', לומדת הגמרא שמקומות אלו חייבים במזוזה מהפסוק ובשעריך, שהוא הריבוי. ומשמע שמהלשון וכתבתם על מזוזות ביתך אי אפשר ללמוד זאת, כיוון שמקומות אלו אינם קרויים בית, וכיוון שלגבי משכון נאמר לו תבוא אל ביתו, ואין ריבוי בפסוק לרבות מקומות אלו, יש ללמוד מכאן איסור רק לבית ממש ולא לחצרו וכדומה. מקשה הראש, הרי פריאת בעל חוב היא מצווה, כאמור במסכת כתובות דף פיבה ועמוד א', וקופים את האדם על קיום המצוות. ואם כן, כיצד יכפו בית דין על המצווה הזו אם אינם רשאים להיכנס לביתו? אז בשלמה לשיטת רבינו טעם שהנידון כאן הוא רק לגבי משכון שנלקח כדי להכריח את הלווה לפרוע, אבל באמת אם על מלווה רוצה ליטול משכון לשם גביית החוב ממש, רשאי שליח בית דין להיכנס לביתו, לא קשה. אבל לדעת רשי, שגם במשכון המיועד לגביית החוב לא רשאי שליח בית דין להיכנס, קשה. ומתרץ הראש ששליח בית דין כופה את הלווה להיכנס בעצמו לביתו ולהוציא לו את המשכון, וכך מכריחים אותו לפרוע את חובו. הנימוקי יוסף מביא, שדנו הראשונים באופן שהיה הלווה אדם אלים ורם העללים שמאיס פניו שלא לפרוע, אם מותר להיכנס לביתו למשכנו. בתשובת הריף כתב שבית דין רשאים לעשות זאת אפילו על ידי שליח גוי. מבארת עכשיו המשנה אילו משכונות צריך המלווה להשיב ללווה. היו לו ללווה שני כלים שונים הממושכנים ביד המלווה כנגד ההלוואה, השווה כשווי שני הכלים יחד, נוטל המלווה אחד מהם שאין הלווה צריך לו, ומניח אחד את הכלי האחר ביד הלווה שישתמש בו. וכשיצטרך הלווה את הכלי השני, ישיב את הראשון למלווה, ויטול את השני. וכגון אם נתן לו כמשכון קר ומחרשה, מחזיר לו המלווה את הקר בלילה כדי שיוכל לישן בו, ומחזיק את המחרשה ברשותו כמשכון, ומחזיר לו את המחרשה ביום כדי שיחרוש בה, ובאותו זמן נותן לו הלווה את הקר שישאר ברשותו כמשכון. שואלים הראשונים, כיצד רשאי המלווה ליטול את המחרשה כמשכון? והרי אסור למשכן כלים שעושים בהם אוכל נפש, שנאמר לו יחבול רחיים ורחב כי נפש הוא חובל. והגמרא תבאר לכמן מדף קט"ז עמוד א', שהנוטל צמת של פרות כמשכון עובר באיסור הזה. בעל המאור מתרץ שמדובר כאן שהלווה עצמו הוציא ונתן את המחרשה למשכון, והוא רשאי לתת לו גם משכון כזה שעושים בו אוכל נפש, והמלווה רשאי לקבלו ממנו. אילו הרשב"א מתרץ בשם הראב"ד שבאמת מדובר במשנה באופן שעבר המלווה איסור בנטילת המשכון הזה, ומכל מקום משמיע לנו התנא שגם באופן זה חייב להשיב את המשכונות ללווה בלילה או ביום, כל משכון לפי עניינו. ולמרות שיש מחלוקת בין אביי לרבא במסכת תמורה דף דלת עמוד ב', כל מקום שאסרה תורה לעשות מעשה מסוים ועבר אדם ועשאו, האם חל הדבר? מכל מקום לגבי משכון כולם מודים שאף אם עבר ומשכן שלא כדין, הועילו מעשיו וחל על החפץ דין משכון, ומחייבת אותו התורה להשיבו ביום ובלילה. עוד מתרץ הרשב"א שהאיסור ליטול כלים שעושים בהם אוכל נפש הוא רק בשעה שהבעלים משתמשים בהם, אבל מותר ליטול את המחרשה בלילה שהוא זמן שאין דרך לחרוש בו. תוספות בדיבור המתחיל ואת המחרשה ביום מתרצים בשם רבינו טעם שהאיסור למשכן כלים שעושים בהם אוכל נפש זה רק בכלים שמתקנים בהם את המאכלים עצמם ממש, אבל מחרשה שהיא רק מכשירה את הקרקע לזריעה אינה נחשבת ככלי שעושים בו אוכל נפש. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם מת הלווה ונשארו משכונות אילו ביד המלווה אינו מחזיר ליורשיו, אין המלווה חייב להשיב את המשכונות ליורשי הלווה בשעה שהם צריכים להשתמש בהם, שנאמר השף תשיב לו, ודרשו במחילתה שרק לא ללווה עצמו יש חיוב להשיב את המשכון ולא ליורשיו, אלא מוכר המלווה את המשכון וגובה את חובו. מבואר בדברי תנא קמא שכל זמן שהלווה חי, אין המלווה יכול למכור את המשכון ולגבות ממנו את חובו, אלא מחזירו לו לעולם. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, גם ללווה עצמו אינו מחזיר, אינו חייב המלווה להחזיר את המשכון לצורך תשמישה ולעד 30 יום מיום שנטל את המשכון בלבד, שזהו שיעור הזמן שנותנים בית דין לאדם לקיים את החיובים המוטלים עליו, ומ-30 יום ולהלן, 30 יום והלאה, מוכרן המלווה בבית דין וגובה מהם את חובו. אז לפי פירוש רש"י, המחלוקת הזו של תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל היא, האם מסדרים לבעל חוב, כלומר האם חייב המלווה בבואו לגבות חובו מחפצי הלווה, להשאיר ללווה כלים מסוימים הנצרכים לו כמו מיטה וכדומה, או שיכול ליטול את כל אשר לו. תנא קמא, מסדרים לבעל חוב ולכן מחזירים את המשכונות לעולם, כיוון שאינו רשאי לגבות מהם. לדעת רבן שמעון בן גמליאל אין מסדרים, ולכן ההחזרה היא רק עד 30 יום, שזהו זמן בית דין. אחר כך יכול למכור את המשכון ולגבות את חובו. אבל לדעת רבינו תם, המחלוקת היא רק לגבי משכון שנלקח מתחילה שלא לשם גביית החוב, אלא כדי לכפות את הלווה לשלם את חובו, ועכשיו רוצה המלווה למוכרו ולגבות ממנו. לדעת תנא קמא, לעולם אינו רשאי למוכרו איל ונטלו בתורת משכון, אלא לעולם הרי הוא נשאר בידו בתורת משכון ומחזירו ללווה כל זמן שהוא צריך אותו. לדעת רבן שמעון בן גמליאל, יכול למוכרו לאחר 30 יום. אבל כאשר המלווה בא מלכתחילה לגבות את חובו על ידי נטילת כליו של הלווה, דין זה שייך למחלוקת שתובע לקמן בדף קי"ד עמוד א', האם מסדרין לבעל חוב. זוהי המשנה שלנו בדף קי"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ממרא בעניין נטילת משכון ועל פי התבואר משנתנו. אמר שמואל, גם שליח בית דין הרשאי ליטול משכון מהלווה, מנתח נתוחי אין, לנתק מעל הלווה את החפצים שבידו בשוק, רשאי לעשות זאת, אבל משכונה להיכנס לביתו ולמשכנו, לא, אינו רשאי. מקשה הגמרא והתנן, הרי שנינו במשנתנו, המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין. מדייקת הגמרא מכלל משמע מלשון המשנה, דה בבית דין ממשכנינן. על ידי שליח בית דין ממשכנין. משמעות הלשון ממשכנים היא שבית דין שולחים את שלוחם שיכנס לביתו של הלווה ונוטלים משכון. ולא כדברי שמואל שאוסר גם על שליח בית דין להיכנס לבית הלווה ולמשכנו. תרץ את הגמרא, אמר לך, ישיב ויבהר לך שמואל, אימה אמור ופרש את המשנה כך. המלווה את חברו לא ינתחנו אלא בבית דין, כלומר שהמלווה עצמו אינו רשאי ליטול משכון מן הלווה אפילו בשוק, ושליח בית דין רשאי ליטול ממנו משכון בשוק, אבל לא להיכנס לביתו. וכתם שיבואר לקמן בגמרא שגזרו חכמים שלא ייטול משכון אפילו בשוק, שמה יבוא להיכנס לביתו ויעבור באיסור דאורייתא. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אימה לא ינתחנו אלא בבית דין. ומוכיחה הגמרא שהמשנה מתפרשת כדברי שמואל, אך הנה ממסתברא, כך אכן מסתבר לפרש את המשנה כפי שפירש שמואל. דקטני, שנינו בסייפה של המשנה, לא ייכנס לביתו ליטול משכונו, ויש לברר מני, מי הוא האדם שאסרה עליו המשנה להיכנס לבית הלווה וליטול משכון? הילה עם הבעל חוב, אם נאמר שהכוונה למלווה, לא הייתה המשנה צריכה לומר זאת, שהרי כבר מהרישה שמאמינה, שמענו את הדין הזה מהרישה, שם אמר התנא לא ימשכננו לבית דין, ולא היה צריך התנא לחזור ולומר שלא ייכנס לביתו. אלא לו, האם לא מוכח מכאן שמדובר בשלוח בית דין, שגם הוא לא רשאי להיכנס לבית הלווה, אלא נוטל ממנו בשוק? דוחה הגמרא ואומרת, אם משום מה, לא עיריה. אם מדבר זה אתה מוכיח את דינו של שמואל, זו לא ראיה. כיוון שאפשר לפרש אחי כאמר, כך היא כוונת התנא במשנה. המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין. מכלל, משמע מזה, יש ללמוד מהלשון הזו, זה בבית דין ממשכנים. ודין נוסף שלא הוזכר בפירוש במשנה, הוא בעל חוב. בעל חוב עצמו לא זו בלבד שאינו רשאי להיכנס לבית הלווה ולמשכנו כפי ששליח בית דין עושה, אלא אפילו נתוך אילה מלו. אסור לו אפילו לקטול ממנו משכון בשוק. הטעם לדין הזה מבואר בהמשך דברי המשנה. כדי שלא ייכנס המלווה לביתו של הלווה ליטול משכונו, ואם נתיר לו למשכנו בשוק, יש לחשוש שייכנס לביתו ויעבור בלא תעשה. מקשה רב יוסף על דברי שמואל. מה טיב רב יוסף? נאמר בתורה, לא יחבול רחיים ורחב, לא ייטול המלווה מן הלווה כמשכון את הכלים שתוכנים בהם את התבואה המכונים רחיים ורחב. תחינת התבואה נעשית על ידי הנחתה בין שתי אבנים כבדות, האבן העליונה מכונה רחב, התחתונה רחיים. על ידי סיבובה נתחנת התבואה שביניהם. יש ללמוד מהפסוק שרק כלים אילו אסור למשכן, הדברים אחרים, אבל דברים אחרים, חבול, רשאי הוא למשכן. וכן נאמר, לא תחבול בגד אלמנה. יש ללמוד מהפסוק שרק בגדי אלמנה אסור ליטול כמשכון. של אחרים, אבל בגדים של אחרים, תחבול, רשאי אתה למשכן. ממשיך רבי יוסף את קושייתו ושואל מן, מי הוא האדם שאינו רשאי ליטול את הכלים הללו? מי הוא האדם שרשאי ליטול כלים אחרים? הנה אם האם לומר שזהו הבעל חוב המלווה, הרי משמעות הלשון חבלה היא נטילת משכון מתוך הבית. וגם יש להוכיח כך שהריחיים והרכב דרכם להימצא בתוך הבית. ואם כן, כיצד ייתכן שותר לו לחבול כלים אחרים, הכתיב לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו? זה בא ללמד שאין המלווה רשאי להיכנס כלל לביתו. אל עליו, בוודאי הפסוק עוסק בשליח בידין. ומבואר בפסוק שאסור לו ליטול מהבית רק ריחיים ורכב או בגד אלמנה, אבל שאר דברים מותר לו ליטול אפילו מתוך הבית. לא כדברי שמואל. מדרץ את הגמרא תרגם הרב פאפה בריידר רב נחמן קמי דרב יוסף, ביאר את הפסוקים רב פאפה בנו של רב נחמן לפני רב יוסף, ואמרי לה יש שאמרו שביאר זאת רב פאפה בריידר רב יוסף קמי דרב יוסף. לעולם הפסוקים האוסרים למשכן ריחיים ורכב ובגד אלמנה עוסקים בבעל חוב עצמו. ואין לדקדק מהפסוקים הללו שדברים אחרים רשאי המלווה ליטול. אלא נכתבו הפסוקים הללו כדי לעבור עליו על נטילת הדברים הללו של ריחיים ורכב ובגד אלמנה כמשכון. בשני להבין, שאם ייטול ריחיים ורכב או בגד אלמנה יעבור גם על איסור הכניסה לבית הלווה וגם באיסור נוסף של נטילת דברים מסוימים אלו. והראשונים חולקים האם האיסור הזה הוא רק כשנוטל את הכלים הללו בעל כוחו של הלווה, או גם כשנוטלם מדעתו. הרמב"ם הלכות מלווה ולווה פרק ג' כותב שאיסור זהו אף כשהלווה נותן לו כלים אלו מרצונו. ולכן הוא כותב שגם בשעת ההלוואה אסור ליטול את הכלים הללו אף שבאותה שעה הלווה נותנם לו מדעתו. שהרי יכול שלא ללוות כלל ולא לתת את הכלים הללו. הרעבת חולק וסובר שהאיסור הוא רק שממשכנו לאחר ההלוואה ובעל כורחו. בקשה הגמרא על דינו של שמואל מברייתא. תשמע יש להקשות על דינו של שמואל ממה ששנינו בברייתא. ממשמע שנאמר ממשמעות מה שנאמר בפסוק בחוץ תעמוד וכי איני יודע אני לא מבין ולומד שהאיש אשר אתה נושה בו הוא אשר יוציא אליך את האבות שאם לא כן מי יוציא את המשכון אלא אם כן מה תלמוד לומר מה לימד אותנו הפסוק והאיש אשר אתה נושה בו לרבות שליח בידין מדייק את הגמרא מהברייתא מה אילה והאם אין כוונת הברייתא שהפסוק בא לחדש ששליח בידין דינו כלווה שרשאי להיכנס לביתו ופירוש הפסוק הוא כך בחוץ תעמוד אתה המלווה והאיש הוא שליח בידין וכן אשר אתה נושה בו שזהו הלווה יוציא אליך את האבות והיינו שלא כדברי שמואל אומר שאף שליח בידין אינו רשאי להיכנס לביתו של הלווה דוחה הגמרא ואומרת בדף קי"ג עמוד ב' לא אין הכרח לפרש כך בברייתא אלא ייתכן לפרש בכוונתה שהפסוק בא לרבות ששליח בידין דינו כמלווה שאינו רשאי להיכנס לבית הלווה וכך יש לדרוש את הפסוק בחוץ תעמוד והאיש, כלומר גם אתה המלווה וגם האיש הוא שליח בית דין, תעמדו בחוץ, ואשר אתה נושה בו, שזהו הלווה, הוא יוציא אליך את האבות החוצה. מקשה הגמרא על דברי שמואל מאוד ברייתא, תשמע שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק כ"ה, אם חבול תחבול סלמת רעך, עד בוא השמש תשיבנו לו. בשליח בית דין הכתוב מדבר, שליח בית דין שחבל סלמת הלווה, הוא נתנה למלווה כמשכון, על זה מדבר הפסוק. מברר את הברייתא, אתה אומר שבשליח בידין הכתוב מדבר, או אינו שמה נאמר שאין זה כך אלא בבעל חוב במלווה עצמו שחבל סלמת הלווה הכתוב מדבר. משיבה הברייתא כשהוא אומר בספר דברים פרק כ"ד פסוק י' לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, הרי דינו של בעל חוב אמור שאסור לו להיכנס לבית הלווה וליטול משכון. מה אני מקיים, כיצד אפרש את הפסוק עם חבול תחבול סלמת רעך? שמשמע ממנו שמותר ליטול משכון מבית הלווה, על כורחה בשליח בידין הכתוב מדבר, ומוכח מברייתא הזו, ששליח בידין רשאי להיכנס לבית הלווה, ושלא כדברי שמואל. מבארת הגמרא שנחלקו תנאים בדינו של שמואל. אומרת הגמרא, אכן הלכה זו שאמר שמואל תנאי נחלקו בתנאים. נתניה שנינו בברייתא אחת, שליח בידין שבא למשכנו, לא ייכנס לביתו של הלווה למשכנו, אלא עומד מבחוץ, ועלה הלווה מוציא לו משכון, שנאמר בחוץ תעמוד והאיש, וכמו שדרשה הגמרא לאל שהאיש זה שליח בידין, ודינו כמלווה שעומד בחוץ, דהיינו כדברי שמואל. ותניה יידח ובברייתא אחרת שנינו, בעל חוב דהיינו המלווה שבא למשכנו את הלווה, לא ייכנס לביתו למשכנו, אלא עומד בחוץ, ועלה הלווה נכנס, ומוציא לו משכונו, שנאמר בחוץ תעמוד. ושליח בידין שבא למשכנו, הרי זה נכנס לביתו של הלווה, וממשכנו, והיינו, שלא כדברי שמואל. והתוספות ריד מסביר ששתי הברייתות נחלקו גם בפירוש לשון חבלה הנזכרת בתורה. הברייתא הראשונה סוברת שאין שום היתר להוציא משכון מתוך הבית, לא למלווה ולא לשליח בידין. והברייתא הזו סוברת שמשמעות הלשון הזו, אינה דווקא נטילת משכון מתוך הבית, אלא גם נטילת משכון בחוץ. והפסוק עם חבול תחבול סלמת רעך, מתפרש על נטילת המשכון בשוק. וכך גם מסבור שמואל. ואילו הברייתא השנייה מפרשת את הלשון חבלה כהוצאת המשכון מתוך הבית. וכמבואר בברייתא הראשונה שהביאה הגמרא בעמוד הזה, שהפסוק עם חבול תחבול סלמת רעך מדבר בשליח בית דין דווקא, שמותר לו להיכנס לבית הלווה. וכיוון שמותר לשליח בית דין להיכנס לבית הלווה להוציא את המשכון, וצריכה התורה להזהיר שלא יחבול ריחיים ורכב, וכן שלא יחבול בגד אלמנה. וגם לפי הברייתא הזו, האיסור לחבול ריחיים ורכב או בגד אלמנה אינו רק בנטילה מתוך הבית, אלא גם מבחוץ. ואמרה התורה את הלשון הזו של חבלה כדי ללמד שאפילו לשליח בית דין שהותר לו להיכנס לתוך הבית, לא הותר לו לחבול את הדברים הללו. מביאה עכשיו הגמרא את סיום הברייתא השנייה, אומרת הברייתא, ושליח בית דין זה שנכנס לבית הלווה למשכנו, לא ימשכננו דברים שעושים בהם אוכל נפש, שנאמר לו יחבול ריחיים ורכב, כי נפש הוא חובל. וממה שנאמר בפסוק כי נפש הוא חובל, מרבים כל כלי שעושים בו אוכל נפש, שאסור למשכנו. ממשיכה הברייתא ואומרת דין נוסף, ושליח בית דין המשכנו בביתו, אינו נוטל ממנו את כל כליו למשכון, אף כשהחוב הוא בשווי כל כליו, אלא הרי הוא נותן, מניח ללווה מיטה ומיטה ומצא. תכף תבהר הגמרא מדוע הוא זקוק לשתי מיטות. מצא זה בגד לבד רך, המונח על גבי המיטה לעשיר, שדרכו לישן על מצעים רכים, וכן מניח מיטה ומיטה ומפץ לעני, מצא של קנים למשכב, לעני שדרכו לישן על המפץ. ודברים אלו מניחים רק לא ללווה עצמו, אבל לא לאשתו ולא לבניו ולבנותיו. כיוון שדין זה שמניחים לו כדי חייו, נלמד מחייבי אירחין שנדרו ממון להקדש ואין להם לשלם, שממשכנים אותם ומשאירים להם כלים אלו, ושם דרשו מפסוק שאין משאירים כלים אלו לבני ביתו. מסיימת הברייתא ואומרת, כדרך שמסדרין, דהיינו מעריכים ועומדים את הדברים הנצרכים לבעל חוב ללווה, כך מסדרים בערכין לאדם שהתחייב ממון להקדש כערכו או כערך אדם אחר ואין לו ממון לשלם, שאף שבית דין נוטלים ממנו את כלי ביתו לצורך גביית חובו להקדש, מכל מקום משאירים לו את הדברים שהוזכרו לעיל בברייתא. מקשה עכשיו הגמרא על סיום הברייתא ושואלת כלפי ליה, כלפי איכן נוטה הדבר הזה, כלומר, הרי הלימוד אינו כמבואר בברייתא שלומדים את דין הערכין מדין בעל חוב, אלא בדיוק להפך, שהרי עיקר דין סידור בערכין כתיב. זה נאמר בדיני ערכין, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ח', וימחו מערכך, והעמידו לפני הכהן, והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן. דורשים חכמים במסכת ערכין דף חבדל את עמוד א' מהלשון, ומערכך, שיש לקיימו ולהחיותו על ידי הערכה ולשייר לו את הדברים הנצרכים לחייו. אז למה אתה אומר שלומדים ערכין מבעל חוב? ותרץ את הגמרא, אלא אכן אין הגרסה בברייתא נכונה, ואימה תגרוס ואמור את לשון הברייתא באופן הפוך, כשם, כדרך שמסדרין בערכין, כפי שדרשו מהפסוק, כך מסדרין בבעל חוב. וכמו שיבואר לקמן דף קוף י' עמוד א', שדרשו זאת בגזירה שווה. מברר את הגמרא את הדינים שהובאו בברייתא. אמר מר, בברייתא נאמר שליח בית דין שבא למשכן את הלווה, נותן, מניח לו מיטה ומיטה, ומצא לעשיר מיטה ומיטה ומפץ לעני. שואלת הגמרא למן, לצורך מי משאירים שתי מיטות בבית הלווה? הרי, ללווה עצמו די במיטה אחת. הילאימה אם תאמר שמשאירים את המיטה הנוספת לאשתו של הלווה, ולבניו ולבנותיו, או לבניו ולבנותיו, אמרת הרי מבואר בהמשך הברייתא, שהסידור הזה שמשאירים לו זה רק ללווה עצמו, אבל לא לאשתו ולבניו ולבנותיו. אלא מתרץ את הגמרא אידי ואידי זו וזו, שתי המיטות הם לדידי ללווה עצמו. ואם תשאל תרתי למה לי, לשם מה הוא זקוק לשתי מיטות? יש להשיב שהוא צריך את שתיהן, חדה דאכיללה, מיטה אחת שהוא אוכל עליה, שהיה דרכם לאכול כשהם מסובים על המיטות, וחדה מיטה אחת נוספת, דזגלה, שהוא ישן עליה. ומבאר את הגמרא מדוע לא מניחים לו רק מיטה אחת שיוכל וישן עליה, כדי שמואל. דאמר שמואל, כל מי לידע נעשותיו. לכל הדברים, לכל המחלות אני יודע את התרופות שלהם. ושמואל היה רופא ובקי ברפואות, כפי שלמדנו לעיל בדף פהי עמוד א', שהיה רופאו של רבי, והוא ריפא את עיניו. ומדובר פה על שמואל ברבא, חברו של רב. אם כן אומר שמואל, לכל המחלות אני יודע תרופה, לבר מאה נתלת, לבר לבד משלושה דברים אילו שעושה אותם, איני יודע לו רפואה. מן דאכיל, ההינה מרירה עלי בריקנה, האוכל תמר שלא יבשיל, שטעמו מר על לב רק, כלומר שאוכלו לפני הסעודה. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא מן דאסר מיתנה דקיטנה רטיבה אחרצי, הקושר על מותניו חבל לח של פשטן. והדבר השלישי, מן דאכיל נהמה, ולא מזגה ארבעה גר מדי. האוכל לחם ואינו הולך לפחות 400 אחרי אכילתו. לכן תקנו חכמים להניח לו מיטה נוספת, שמעמידים אותה במרחק 400 מהמיטה שאוכל עליה, ומתוך כך הוא מתרגל ללכת 400 אחר אכילתו, עד המיטה השנייה שעליה הוא ישן. מקשה רב נחמן ממשנתנו על האמור בברית האחרונה שמסדרים לבעל חוב. תני תנה שנה תנה, אדם השונה משניות ובריתות כמי דרב נחמן לפני רב נחמן. כדרך שמסדרים בערכין, כך מסדרים בבעל חוב. כלומר שמשאירים ללווה את הכלים הנצרכים לו, ולא נוטלים אותם לגביית החוב. והיינו, בין כשבית דין גובים את החוב מנכסיו ופורים למלווה, ובין כששליח בית דין נוטל ממנו את המשכון שדינו של המלווה להשיב ללווה שהוא צריך להשתמש באותם כלים, בכל אופן אין גובים ממנו את אותם כלים מסוימים אפילו לא בתורת משכון. אמר לי, כשר רב נחמן לאותו טענה, אשתה, הרי אפילו את הכלים שהלווה צריך כמו קר ומחרשה, זבון הם מזבנין עלי. מוכרים אותם לאחר 30 יום כדי לגבות את חובו מהם, כמבואר במשנתנו, ואם כן, האם ייתכן דסדור הם מסדרין עלי? האם ייתכן שמסדרים לבעל חוב ואין נוטלים ממנו את כל כליו? ואפילו את אותם המנויים בברייתא? ומבררת הגמרא את הקושייה של רב נחמן, ושואלת על קושייתו, ומי מזבנין עלי? וכי באמת הדין כך, שמוכרים את המשכונות שהלווה זקוק להם? והתנן הרי שנינו במשנתנו, בדף קוף י' ג' עמוד א', שהמלווה מחזיר את הקר בלילה ואת המחרשה ביום, ואין גובים לעולם מהכלים הללו, אפילו לאחר 30 יום. משיבה הגמרא, אותו תנא ששנה את הברייתא לפני רב נחמן, כרבן שמעון בן גמליאל תנא קמי, שנה את הברייתא לפניו בשם רבן שמעון בן גמליאל. ואחי כאמר לי, וכך הקשה לו רב נחמן. השתא עכשיו לשיטת רבן שמעון בן גמליאל, זבון הם מזבנין עלי. מוכרים אפילו את הכלים שהוא זקוק להם, כמו קר ומחרשה לאחר 30 יום. ואם כן, הייתכן שלשיטתו סדור הם מסדרין עלי? שמסדרים לבעל חוב ואין נוטלים ממנו את כל כליו? ותוספות דיבור המתחיל אשתא, מקשים. הרי דין סידור, דהיינו שאת הכלים שהם כדי חייו של הלווה אין בית דין גובים כלל, אלא משאירים כלים אלו בידו. ואם כן, במה שכתוב במשנה שלאחר 30 יום, מוכרים אפילו את הכלים שהם כדי חייו של הלווה, מבואר בפירוש שאין מסדרים לבעל חוב ואין זה קל וחומר אלא כך מפורש במשנה. ואילו מלשון קושיית רב נחמן אשתה מזבון הם מזבנין עלי סידור הם מסדרין עלי, נראה שיש כאן איזה קל וחומר שאם מוכרים כל שכן שאין מסדרים, מה הקל וחומר? מבארים התוספות שבתוך הכלל של דין סידור הכוונה שמניחים בידו של הלווה מעות כדי לקנות כסות ל-12 חודש וכן לקנות שאר כל הדברים שהם כדי חייו אם אין ללווה אותם. ומקשה רב נחמן שים אמרה המשנה שמוכרים את הקר והכסת שכבר קיימים בידו של הלווה. כל שכן שאם אין לו קר והכסת שלא יסדרו לו להניח לו מעות כדי לקנות קר והכסת צורך 12 חודש הבאים. ומוכיח רב נחמן שכן היא דעת רבן שמעון בן גמליאל. לתנן כתוב במשנה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לעצמו, ללווה עצמו אינו מחזיר את המשכונות הללו אלא עד 30 יום מזמן שנטל ממנו את המשכונות. אבל מכאן ואילך לאחר אותם 30 יום, מוכרן המלווה בבית דין וגובה מהם את חובו. מנסה הגמרא לתרץ את קושיית רב נחמן ואומרת, וממאי, מניין לרב נחמן לפרש דחי כאמר, שמה שאמר רבן שמעון בן גמליאל מכאן ואילך מוכרן בבית דין, זבונה לגמרי כאמר. כוונתו לומר שמוכרים את המשכון לגמרי ואין משאירים ממנו ללווה אפילו כדי צורכו בצמצום. דיל מאחי כאמר, שמה נפרש את כוונתו של רבן שמעון בן גמליאל כך, עד 30 יום אדר לבעיני, עד 30 יום חוזר המשכון ללווה כמות שהוא, אפילו אם הוא בגד או כלי יקר ביותר ואין המלווה מוכרו, מכאן ואילך מאדר לי למאי דחזי לי, מחזיר לו המלווה רק את הבגד הראוי לו לפי כבודו, ומזבנינן מאי דלא חזי לי ומוכר את הדברים היקרים יותר, כגון אם נטל ממנו כמשכון מעיל של משי יקר, אינו רשאי למוכרו בתוך 30 יום, אבל אחר 30 יום ימכרנו, וייתן לו בגדים פשוטים יותר ואת שאר המעות ייטול, לפיראון החוב. ומניין לנו שלפי רבן שמעון מגמליאל אין מסדרים לבעל חוב כלל? נוחה הגמרת התירוץ ואומרת איסל כדאי תך אם תעלה בדעתך לומר דעית לה לרבן שמעון מגמליאל היי סברה שרבן שמעון מגמליאל סובר כך שמסדרים לבעל חוב? הרי לדעתו לקמיד דלא חזי לי אין דבר שאינו ראוי ללווה וגם דברים יקרים ביותר כיוון שהורגל בהם זה ראוי לו. ומבארת הגמרה איכן מצינו שכך היא דעת רבן שמעון מגמליאל? ואמר רבי רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון ורבי ישמעאל ורבי עקיבא כולו סבירה להו, כל התנאים הללו סוברים שכל ישראל בני מלכים הם, דינם כבני מלכים לגבי דינים שונים וכמו שיבואר להלן. וממילא לא ייתכן שכוונת רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו היא שאחרי 30 יום אין מוכרים את המשכון לגמרי. וכיוון שכך היא כוונתו, היה קשה לרב נחמן כיצד ייתכן שהוא יסבור שמסדרים לבעל חוב. וכעת מבארת הגמרא, איכן מצאנו שכל אחד מהתנאים הללו סובר שכל ישראל בני מלאכים הם. אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל סובר כך דתנן, שהרי שנינו במשנה במסכת שבת דף קוף חבב עמוד ב', בכלל אותם דברים המוקצים בשבת שאסור לטלטלם, אין מטלטלים לו את הלוף מן קטנית, כיוון שאי אפשר לבשלו בשבת, וכשהוא חי אינו ראוי לאכילה גם לא לרוב העופות, ולא את החרדל מן תבלין, כיוון שאי אפשר לתוכנו בשבת, וכשהוא שלם אינו ראוי למאכל. רבן שמעון בן גמליאל מתיר את הטלטול בלוף, מפני שהוא מאכל לעורבין. ואף שאדם זה אינו מגדל עורבים, מכל מקום ישראל בני מלאכים הם, וראוי להם לגדל עורבים לנוי ולמשחק כדרך בני מלאכים, ואין הלוף מוקצה עבורם. ואף רב שמעון סובר כן, דתנן, הרי שנינו במשנה במסכת שבת דף קוף י"א עמוד א', בכלל הדברים שאסורים משום רפואה בשבת. חכמים אסרו להשתמש ברפואות בשבת, גזירה משום שחיקת סממנים, כלומר שמה יבוא אדם לטחון מיני עשבים וסממנים לרפואה, ויעבור בכך משום איסור דאורייתא של תוכן. ובכלל הדברים שאסורים משום רפואה בשבת, שאסור לסוך שמן ורד על גבי המכה, כיוון שדמיו יקרים ואין דרך להשתמש בו ללא מכה. ומוכח הדבר שעושים זאת לרפואה, אבל בני מלאכים סכין שמן ורד על גבי מכותיהן בשבת, שכן דרכן לסוך שמן ורד בחול גם ללא מכה, ולא ניכר שעושים זאת עכשיו לרפואה. ולא גזרו רחמים, אלא כשאדם עושה דבר שניכר שהוא לשם רפואה, שמה יבואו ללמוד מכך, היתר לשחוק סממנים בשבת. במקום שלא ניכר שעושה כן לרפואה, לא גזרו. רבי שמעון חולק ואומר, כל ישראל בני מלאכים הם ורשאים לסוך בשמן ורד על גבי המכה, כיוון שהם ראויים לסוך בשמן הזה גם ללא מכה. רבי ישמעאל ורבי עקיבא גם הם סוברים כך, דתניא, שנינו בברייתא, הרי שהיו נושים בו 1,000 זוז. אדם שחייב לאחרים 1,000 זוז והוא לבוש אצטלה מעיל עליון בת 100 מנה, ששווה 100 מנה, שם 10,000 זוז, מפשיטים אותו ממנה ומוכרים אותה, ובדמים שמקבלים מלבישים אותו אצטלה זולה יותר, הראויה לו לפי כבודו, ומשאר המאות פורעים את החוב. ותנה, שנה תנה משום בשם רבי ישמעאל, וכן תנה משום רבי עקיבא, כל ישראל גם העניים שבהם, ראוין לאותה איצטלה שווה 100 מנה, ואין מוכרים אותה כדי לפרוע את חובו. חוזרת עכשיו הגמרא לדברי רב נחמן, ומבררת כיצד העלתה בדעתה לדחות את קושייתו. שואלת הגמרא, ולמי דסלקין הדעת אין מעיקרה? לפי מה שהעלינו בדעתנו בתחילה לתרץ את קושיית רב נחמן ולומר, שכוונת רבי שמעון בן גמליאל במשנתנו היא דייב למי דחזילי ומזבנין על מי דלא חזילי, שמוכר את המשכון ונותן ללווה מתוכו את הכלים הראויים לו לפי כבודו, ואת השאר הוא גובה בחובו, יש להקשות. בשלם המובן הדבר לגבי קר וכסת ששנינו במשנה, חזילי דבייני בייני, ייתכן שראויים לו הקר והכסת הפשוטים והזולים יותר ממה שיש לו, הוא יכול למכור את הקר והכסת היקרים ולתת לו זולים יותר ואת ההפרש שביניהם לגבות בחובו. אלא מחרשה ששנינו במשנה למי חזיה, למה היא ראויה? כלומר, וכי יש מחרשה שאינה ראויה לו? הרי כל המחרשות שוות. מתרץ את הגמרא, אמר רבא בר אבא, מדובר שיש ללווה מחרשה דחספה, מחרשה העשויה מכסף, כלומר, אין זו מחרשה שחורשים בה את השדה, אלא קליק אין מחרשה קטנה שמתגרדים בו במרחץ. ומחרשה זו יש שעושים אותה מכסף היא יקרה, והיה אפשר לומר שכוונת רבן שמעון בן גמליאל שאם ללווה יש מחרשה עשויה מכסף עם קרנה, ויתן לו מחרשה זולה יותר ואת ההפרש יגבה בחובו. בררת הגמרא את עיקר החיוב לסדר לבעל חוב. מתקיף למה כשעל הדין הזה רפחה גם, מדוע מסדרים לבעל חוב? ולימה לי, אומר לו המלווה, לב עליי קרמית, אינך מוטל עליי, כלומר, אין עול פרנסתך מוטל עליי יותר מאשר כל ישראל, ואיני צריך להפסיד ולא לגבות את כל חובי כדי שישארו לך דברים הנצרכים לך. ומסביר הרעבד שאת דבריו מביא השיטה מקובצת, שקושיית רב חגה אינה על השבת המשכון ללווה בשעה שהוא צריך לו, אלא על שעת גביית החוב, כלומר, למאן דאמר שמסדרים לבעל חוב ולא נוטלים ממנו את כל כליו, מדוע יפסיד המלווה מחמת כן ולא יגבה את כל חובו? ייטול ממנו הכל, ויהיו כל ישראל מצווים לפרנסו. אמר לי אביי הישיב אביי לרב חגה, איברה באמת עלי קרמי, על המלווה הוא מוטל לעניין הזה, משום שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ג, השב תשיב לו את האבות כבוא השמש ושכב בסלמתו וברחקה. ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. ולשון זו מתפרשת כציווי שחייב המלווה לעשות צדקה זו עם הלווה. מבררת הגמרא את עיקר הדין, האם מסדרים לבעל חוב. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה מהו שיסדרו בבעל חוב, האם כשגובים מנכסי הלווה את חובו, עומדים, מעריכים ומשאירים לו את הדברים שהוא צריך להם כדי להתקיים, או שגובים ממנו את כל נכסיו וקהיליו, וצדדי הספק הם, מי גמר האם לומדים את דין הלווה בגזירה שווה? מיכה, מיכה, מערכין. לגבי ערכין נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ח' וימחו מערכך, והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן. על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן, ובפסוק הזה מבואר שהכהן מעריך את חובו לפי השגת ידו ולא יותר. דורשת הגמרא במסכת ערכין, תחפ"ד עמוד א', שמשאירים לו את הכלים שהוא צריך לכדי חייו. ולגבי בעל חוב נאמר וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בו. כמו שתבהר הגמרא להלן גזירה שווה זו מהפסוקים הללו. אם כן, היות ובבעל חוב ובערכין נאמר הלשון הזו, כמו שלגבי אדם שנדר להקדש את ערכו את ערך חברו, ואין לו ממון לשלם, אין נוטלים ממנו את כל נכסיו אלא משאירים לו כדי חייו, כך הדין גם בבעל חוב. ובמסכת ערכין בדף כ"ג עמוד ב' למדנו שמשאירים לו מעות לצורך קניית מזון ל-30 יום, ובגדים ל-12 חודש, מיטה מוצעת, סנדלים ותפילין, וגם את כלי מלאכתו שיוכל להתפרנס. האם כך הדין גם בבעל חוב, או לא? ולדעת רש"י ועוד ראשונים נחלקו תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל במשנתנו בנידון הזה, האם מסדרים לבעל חוב. לדעת תנא קמא מסדרים לבעל חוב, ולכן לעולם אין המלווה יכול למכור את המשכון כדי לגבות את חובו. ולדעת רבן שמעון בן גמליאל אין מסדרים, ולכן לאחר 30 יום יכול המלווה למוכרו. לפי זה הספק של הגמרא כאן הוא האם הלכה כתנא קמא או כרבן שמעון בן גמליאל. אבל רבינו תם, כפי שמביא התוספות פה בדיבור המתחיל, מהו סובר שהנידון במשנה הוא רק כשבא המלווה ליטול משכון שלא לשם גביית חוב, אלא כדי לכפות את הלווה לפרוע. בזה נחלקו תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל. עכשיו מסתפקת הגמרא, האם כשבאים לגבות ממנו את חובו מסדרין לו או לא? ולמרות שלעיל בדף קי"ג עמוד ב' הביאה הגמרא ברייתא אומרת שמסדרים לבעל חוב, ולכאורה, אם כך אין ספק בדבר, כותב הר"ן שהספק הוא האם פוסקים הלכה כמו הברייתא הזו או לא. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בואו שמע ראיה לדבר. דשלח, שלח האמורה רבין באיגרתי, באיגרתו תשובה לשאלה הזו. דבר זה הוא כתב, האם לומדים שמסדרים לבעל חוב בגזירה שווה מערכין, שאלתי לכל רבותיי ולא אמרו לי דבר. ברם, אמנם, כך הייתה שאלה אחרת שנשאלה בבית המדרש שיש ללמוד ממנה שאין מסדרים לבעל חוב. האומר הרי עלי מנה לבדק הבית, ולגבי נדר לבדק הבית לא נאמר הדין של השגת יד שנאמר לגבי ערכין, שנותן מה שיש לו ונפטר לגמרי מהשאר, אלא חייב לתת עכשיו מה שיש לו, אותו נודר לבדק הבית, וכשיתאשר ייתן את השאר. השאלה הייתה כשבאים לגבות מהנודר את מה שיש לו, מה הוא שיסדרו? האם גובים ממנו את כל קהיליו, או שמשאירים לו קהילים מסוימים הנצרכים לקיומו, כמו שעושים לגבי חייבי ערכין? ממשיך רבין ומביא שנחלקו המוראים בדין הזה של הנודר לבדק הבית. רבי יעקב משמי דבר פדה, ורבי ירמיה משמי דאילפה אמרי, יש ללמוד את דינו של הנודר להקדש בקל וחומר מבעל חוב. ומה בעל חוב שאף שאחרי שנטלו ממנו משכונות מחזירים לו אותם כל 30 יום, שנאמר, השף תשיב לו את האבות, ומכל מקום כשבאים לגבות ממנו את החוב לאחר 30 יום אין מסדרין לו, אלא גובים ממנו את הכל. הקדש כשנוטלים משכון מהנודר אין מחזירים לו אותו כלל, כפי שתדרוש זאת הגמרא מיד, אינו דין האם אין קל וחומר שכשגובים ממנו אין מסדרין לו אלא גובים את הכל? אם כך מדבריהם יש לפשוט את הספק, שהרי אמרו בבירור שאין מסדרים לבעל חוב. מביא רבי נדעת החולק לגבי סידור בנודר להקדש. ורבי יוחנן אמר לשון קרק, איש כי יפלי נדר בערכך כתיב בפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק ב' לגבי ערכין. וכיוון שכתבה התורה לשון נדר בעניין הזה יש לדרוש, מה ערכין מסדרין אף הקדש שנאמר בלשון נדר מסדרין. ואידך ורבי יעקב ורבי ירמיה הסוברים שאין מסדרים לנודר להקדש, הם יבארו את הפסוק הזה כך. ההוא הפסוק הזה של נדר בערכך לנידון בכבודו הוא דעתה. בא ללמד שהעבר שאדם נדר בו נידון בכבודו, כלומר, מה לגבי ערכין? נידון העבר בכבודו, שאם מתחייב בדמי עבר שחייו תלויים בו כמו ראש או לב, משלם את דמי כל גופו, או כפי שרבינו חננאל מבאר, שאם אמר ערך כבודי עליי חייב בדמי כולו, כיוון שזהו עבר שהנשמה תלויה בו, ולמדו זאת במסכת ערכין בדף כף עמוד א' מהפסוק בערכך נפשות, האמור בספר ויקרא פרק זך פסוק ב', שהערך נקבע רק לפי הנפש, וצריך לציין שמחמת הפסוק הזה שנאמר בערך הנדין הוא שהמתחייב בערך עבר שאין הנשמה תלויה בו, כמו יד הרוגל, פטור לגמרי כיוון שלא שייך בזה הפסוק בערכך נפשות. אבל לגבי הנודר להקדש שהתחייב בדמי ידו או בדמי רגלו, משלם את דמיהם, ושמים זאת לפי שוויו להימחר בשוק כפי שהוא שלם, וכמה יש שוויו להימחר ללא יד או רגל, ומשלם את ההפרש שביניהם. אם כך, אף הנודר להקדש נידון העבר בכבודו, שאם נדר להקדש מעבר שחייו תלויים בו, נותן להקדש את דמי כולו. אבל אין לומדים מהפסוק הזה שמסדרים לנודר לבדק הבית כשם שמסדרים לחייבי ערכין. מבררת הגמרא מדוע לא לומדים דין סידור בבעל חוב מערכין. שואלת הגמרא, ויסדרו גם בבעל חוב עצמו ונלמד זאת בקל וחומר מערכין. ומה ערכין שהקלה התורה על ההקדש ואמרה שהן מחזירים משכונות שהם נוטלים מהחייבים? מכל מקום החמירה בהם התורה שכשהם מסדרים לחייבים ואינם יכולים ליטול את כל כליהם, בעל חוב שהחמירה התורה למלווה ואמרה שמחזירים ללווה את המשכון אינו דין, האם אין זה קל וחומר שגם כשבאים לגבות מהלווה את חובו שמסדרים לו? מדרצת הגמרא, אמר קרא, אמרה התורה לגבי חייבי ערכין בספר ויקרא פרק זך פסוק ח', וימחו מערכך. מפסוק זה למדו חכמים במסכת ערכין בדף כ"ד עמוד א' את הדין שמסדרין לחייבי ערכין. ולמדו זאת שיות ונאמר בפסוק וימחו מערכך, ומערכך, כאילו נאמר שהוא יהיה קיים מחמת ערכך, ולכן צריך להניח לו את הדברים הנצרכים לכדי חייו. הוא המעריך כלול בדין הזה ולא בעל חוב, אלא אין מסדרין לבעל חוב. שואלת הגמרא, ואידך תנא קמא במשנתנו הסובר שכן מסדרים לבעל חוב, מה הוא דורש מהמילה הוא שנאמרה בערכין? משיבה הגמרא, היא הפסוק הזה בא ללמד שאין מסדרים לו עד שיהיה במחותו, בעניותו, מתחילתו ועד סופו, משעת הנדר ועד שהעריכו הכהן. אבל אם יתעשר אחר שנדר קודם שהעריכו הכהן, משלם כערך עשיר. מבררת עכשיו הגמרא, מדוע לרבי יוחנן אין הקדש חייב בהשבת המשכון. שואלת הגמרא, לדעת רבי יוחנן הסובר שמסדרים בהקדש, ונלמד שיחזירו את המשכון גם בהקדש עד 30 יום, בקל וחומר מבעל חוב, שחייב המלווה להשיב את המשכון 30 יום, והלימוד יהיה כך, ומה בעל חוב שאין מסדרים לו כמו שדרשו מהפסוק? הוא שנאמר לגבי ערכין, מכל מקום מחזירין לו, הנודר להקדש שלדעת רבי יוחנן מסדרין לו כפי שנלמד מערכין, אינו דין אין זה קל וחומר שמחזירין לו את המשכון? מתרץ את הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי השבת המשכון בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ג, השף תשיב לו את העבות כבוא השמש ושכב בסלמתו וברחקה. וכיוון שבפסוק נאמרה ברכה למיישיב המשכון, יצא הקדש מכלל הדין הזה שאין הקדש הוא רשות השם, צריך ברכה. מקשה הגמרא, ולא? וכי אין הקדש צריך ברכה, והכתיב גם כלפי שמיים בספר דברים, פרק ח' פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, הנה מוכח ששייכת לשון ברכה, גם כלפי השם. ובביור העניין הזה שכביכול שייכת ברכה כלפי השם יתברך, כותב הנפש החיים, בשער ב' פרק ב', וזה לשונו. והעניין כי מילת ברוך אינו לשון תהילה ושבח, כמו שסומה בפי ההמון. אבל האמת כי ברוך פירושו לשון תוספת וריבוי. וכעניין קחנה את ברכתי, או וברכת לחמך. אמנם עניין הברכה לא יתברך שמו, אין הכוונה לעצמות אדון יחיד ברוך הוא כביכול. חלילה וחלילה. כי הוא מרומם מעל כל ברכה. אלא שכל כוונת ליבנו בכל הברכות והתפילות צריך שתהיה לעצמות ברוך הוא מצד התחברו כרצונו יתברך אל העולמות, שמצידם הם כל התוארים והשמות מתחלפים לפעול ולהמשיך בהם אור ושפעת קדושה מעצמותו יתברך, כפי התעוררות המגיע להם ממעשה האדם שלכל איש מעם סגולה. וזהו עניין הברכה לא יתברך בכל הברכות והתפילות, שפירושו הוא תוספת וריבוי ממש, כמשמעו, שזה רצונו יתברך, מטעם כמוס איתו יתברך, שנתקן ונייחד על ידי הברכות והתפילות, הכוחות והעולמות העליונים, שיהיו מוכנים וראויים לקבל שפעת קדושת אור עליון, ולהמשיך ולהוסיף בהם קדושת האור, ורוב ברכות מעצמותו יתברך, המתחבר עליהם ומתפשט בתוכם. וממילא יושפע בזה התוספת ברכה והקדושה גם על עם סגולה, שגרמו וסיבבו לכל הכבוד הזה. עד כאן לשונו של נפש החיים, בביאור העניין כי שכביכול שייכת ברכה כלפי השם יתברך. אם כן, חוזרים אל שאלת הגמרא, איך אמרת ש להקדש אין צורך בברכה, והכתיב ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, המוכח ששייכת לשון ברכה גם כלפי השם. ותרץ את הגמרא, אלא אמר קרא, נאמר בפסוק השף תשיב לו את האבות, ולך תהיה צדקה. יש לדרוש מהפסוק הזה שחיוב השבת המשכון הוא רק במי שצריך מצוות צדקה. יצא הקדש שאין צריך צדקה ופטור מהשבת המשכון. ומביאה הגמרא את דברי אליהו הנביא בנידון הזה. מספרת הגמרא אשכחי, פגש רבא ברבוע לאליהו הנביא דקאי שהיה עומד בבית הקברות של עובדי כוכבים. אמר לי, שאל אותו רבא ברבוע, מהו שיסדרו בבעל חוב? אמר לי, השיב לו אליהו, גמר לומדים את הדין הזה בגזירה שווה, מיכה, מיכה מערכין שבשניהם נאמרה לשון מיכה, לשון מח. גבי ערכין כתיב, ואם מחו מערכך, וגבי בעל חוב כתיב, וכי ימוך אחיך. וכשם שגבי ערכין מסדרים לחיה ואין גובים ממנו את כל כליו, אף לגבי בעל חוב מסדרים ומשאירים לו את הכלים שהוא צריך כדי חייו. שאין רצון התורה שימכרו כל אשר לו והוא ימות ברעב או יעמוד ארום בלי לבוש. כך אומר הנימוקי יוסף. מספרת הגמרא את המשך המעשה, שאל רבא ברבוע את אליהו, מניין לאדם העומד ארום ללא בגדים, שלא יתרום, לא יפריש תרומה מפירותיו ויברך על ההפרשה. השיב לו אליהו, דכתיב בספר דברים פרק כ"ג פסוק ט"ו, ולא ייראה בך ערוות דבר. דרשו זאת כאילו נאמר ערוות דיבור, כלומר בשעה שאדם מדבר דברי קדושה כאמירת ברכה, לא ייראה ערווה. אמר לי, שאל אותו רבא ברבוע, לאו כהן אומר, האם אין אדוני כהן? שהרי יש אומרים שאליהו הוא פנחס בן אלעזר בן אהרון, הכהן, ולמדו זאת מכך שנאמר בשניהם לשון קינה, בפנחס נאמר בקנו את קינתי, באליהו נאמר בספר מלכים א' פרק י' פסוק י' קנו קינתי להשם. אם כך אסור לך להתאמה למיתים, מה הייתה המכה אימר בבית הקברות? מדוע עומד אדוני בבית הקברות? שואל תוספות בדיבור המתחיל, אמר לי לאו כהן מר, הרי יש מעשה שמובא בנביא בספר מלכים א' פרק י' ז' שמת בנה של האלמנה שאליהו התגורר בביתה, ואליהו נטלו ואלהו לחדרו, ונאמר שם והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל השם וישמע השם בקול אליהו, ותשב נפש הילד על קרבו ויחי. והרי בכך ששכב עליו נטמא לו, ואסור לכהן להתאמה למת, תורצים התוספות, שהיה ברור לאליהו שיחיהו בכך, והרי זה פיקוח נפש שדוחה את כל התורה. אם כן, חוזרים אל שאלת הגמרא ששאל רבא ברבוע את אליהו הנביא, מה פתאום הוא נמצא בבית הקברות, הרי הוא כהן ואסור לו להתאמה. אמר לי, השיב לו אליהו בלשון שאלה, לעומת נימר תארות, האם אין אדוני שונה את סדר תארות? דתניה, הרי שנינו בברייתא שם. הברייתא מופיע במסכת יבמות דף סמך א' עמוד א'. רבי שמעון בן יוחאי אומר, קבריהן של עובדי כוכבים אין מתמין תומת אוהל המת. שנאמר בדברי הנביא לישראל בשם השם, ספר יחזקאל פרק למד א' פסוק למד א', ואתן צוני צון מריתי אדם אתם. יש לדרוש מהפסוק הזה שרק אתם, עם ישראל, קרואין אדם. ואין עובדי כוכבים קרואין אדם. ולשון הפסוק לגבי תומת אוהל הוא, כנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק י' ד', זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. כיוון שעובדי כוכבים הם נאים קרואים אדם, אין הם מתמים תומת אוהל. ותוספות לעיל בדף קוף י' ד' עמוד א', בדיבור המתחיל מה הוא כותבים בשם רבינו תם, שאין הלכה בזכר רבי שמעון בר יוחאי, אלא כרבן שמעון בן גמליאל אומר במסכת תועלות פרק חי, משנה זין, שבתי העובדי כוכבים שבארץ ישראל טמאים, כיוון שדרכם לקבור את נפליהם בבתיהם. ואף שאליהו הנביא אמר לרבא ברבוע שנמצא בבית הקברות מחמד דברי רשבי, התכוון לדחותו בדברים. וטעמו האמיתי היה משום שברוב הארונות של המיתים יש שיעור של פותח טפח, בין המת לגג הארון, ואין התומה עולה למעלה. אלא שגזרו בזה חכמים משום המיעוט שמתמים, ובמקום מצווה לא גזרו בזה. כמבואר במסכת ברכות דף י"ט עמוד ב' שהתירו לעבור על קברות כשיוצאים לקראת המלכים. וגם כאן יש בזה קצת מצווה כפי שנראה בהמשך שרצה להביאו לגן עדן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לה, השיב לו רבה, הרי אפילו בארבעה סדרים שהם מועד נשים נזיקין וקודשים שעוסקים בהלכות השייכות בזמן הזה, לא מצינה, איני מצוי ובקי בתוספתות שבהן. בשיטה מצינה, איך יהיה בקי בכל ששת הסדרים? גם בסדרי זרעים וטהרות שאינם נוהגים בינינו, והרי סדר זרעים עוסק במצוות התלויות בארץ ואינן נוהגות בחוץ לארץ. וכן סדר טהרות עוסק בדיני טומאה וטהרה, והם אינם שייכים בחוץ לארץ, ובוודאי איני בקי בהם. אמר לי, אמר לו אליהו והמי, מדוע באמת אינך בקי בכל הסדרים? אמר לי, השיב לו רבא, דחיקה למילתא. פרנסתי דחוקה לי, ומתוך שאני צריך לעסוק בה, איני יכול לעסוק בתורה כראוי. דברי ועליה. הוליכו אליהו ואלהו לגן עדן. אמר לאליהו לרבה, פשוט גלימח, עשרת בגדך העליון. ספי שקול מעני טרפי, לקוט וטול מעלים אלו הנמצאים בגן עדן, ומלא בהם את גלימתך. סף השקל לקט ונטל אותם רבה וביקש לצאת מגן עדן, כי אב הנפיק בשעה שהיה יוצא, שמע קול דקאמר שהיה אומר, מן כאחי לעלמי, מי יש עוד שאכל את עולמו, כלומר נטל את חלקו בעולם הבא, כרבה ברבוע שבנטילת העלים הללו מיעט את שכרו בגן עדן, לעתיד לבוא. נפץ שדנוהו, ניער רבה את גלימתו והשליך את העלים מתוכה. אפילו אחי, אף על פי שלא נטל את העלים עצמם, עד תהיה לגלימי הביא עמו את גלימתו שהעלים היו מונחים בה, סחת גלימה ריחה, נסחת הריח הטוב מתוך אותם עלים לגלימתו, זבנה בתריסר אלפי דינארי, מחרה את הגלימה ב-12 אלף דינרים מחמת ריחה הטוב, ואת אותם מעות פלגינו לחתן וטי, חילק רבה ברבוע לחתניו. ואומר המערשה שלא רצה רבה ברבוע ליהנות מהגלימה עצמה ולכן מחרה בכסף, וגם המעות לא רצה ליהנות לכן חלקם לחתניו. מביאה עכשיו הגמרא כמה ברייתות העוסקות בדין השבת המשכון ומבארת אותם. תנו רבנן שנינו בברייתא נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ב, ואם איש עני הוא לא תשכב באבותו. ומשמעות הלשון בפשטות היא שלא תשתמש במשכונו, שאם נתן לך בגד כמשכון לא תשכב בו. נדייק מלשון הפסוק, העשיר, אבל אם הוא איש עשיר הלווה, שכיב, רשאי אתה לשכב בבגדו שמשכן לך. בבקשה הגמרא, מה איכה אמר, מה כוונת הברייתא? הרי לא ייתכן שיוכל המלווה להשתמש במשכונו של הלווה העשיר, שהרי נמצא שהוא נהנה מממון הלווה, והרי זה איסור ריבית. תרץ את הגמרא, אמר רב ששת, אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא. יש לדרוש את הפסוק, ואם איש עני הוא לא תשכב באבותו, כלומר לא תשכב בלילה, ואבותו נשאר אצלך, אלא עליך להשיבו לו. ובעניין זה אמרה הברייתא, העשיר, אבל אם איש עשיר הוא הלווה, שכיב, רשאי אתה לשכב בלילה ואבותו עדיין אצלך, כיוון ש... אינו צריך לו, אלא יש לו בגדים אחרים. אבל אינו רשאי להשתמש בבגדו של הלווה. הוא אומר התומים שבנידון הזה לא הולכים אחר שעת ההלוואה, אלא אחרי הצורך של הלווה עכשיו. שאם היה עשיר ועני, הוא צריך עכשיו את המשכון, חייב אתה להשיבו לו. וכן להפך, אם היה עני בשעת ההלוואה ועשיר, אינו חייב להשיב לו. ברייתא נוספת מביאה הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מלווה את חברו אינו רשאי למשכנו ואינו חייב להחזיר לו ועובר בכל השמות הללו בכל האיסורים הכתובים בפרשה הזו של השב תשיב לו את האבות לא תשכב באבותו וכן עד בוא השמש תשיבנו לו. שואלת הגמרא מה איכה אמר מה ביור הברייתא כלומר מדוע אמר התנא בתחילה אינו חייב להחזיר לו והרי חייבה התורה להשיב את המשכון ועוד שהרי התנא עצמו מסיים ואומר ועובר בכל השמות הללו משמע שאם הוא לא מחזיר הוא כן עובר על איסורים. משיבה הגמרא אמר רב ששת אחי כאמר כך יש לפרש את דברי התנא בברייתא. המלווה את חברו אינו רשאי למשכנו בעצמו. כמו ששנינו במשנה לאל בדף קוף י"ג עמוד א', ממילא יש לשנות את הגרסה בהמשך הברייתא ולגרוס בה, ואם עבר ומשכנו בעצמו, עבר על הדין וכן משכן בעצמו את הלווה, חייב להחזיר לו. ולא גורסים אינו חייב להחזיר לו, אלא וכן חייב להחזיר לו. לפי זה מה ששנינו בסיום הברייתא ועובר בכל השמות הללו, בכל האיסורים הללו. זה נאמר הסיפה על הדין השני שבברייתא, שאם משכנו כנגד הדין חייב להחזיר לו, ואם אינו מחזיר עובר בכל האיסורים הללו. ורבא מבאר את הברייתא באופן אחר, רבא אמר, אין צורך לומר ששנה התנא בטעות את המילים ואינו חייב להחזיר לו, במקום חייב להחזיר לו כמו שתירץ רבא ששת, אלא אחי כאמר, כך יש לפרש את הברייתא, המלווה את חברו אינו רשאי למשכנו, ודילג התנא את הדין הבא ויש להוסיף ולגרוס, ואם משכנו חייב להחזיר לו, באמת דברים אמורים שחייב להחזיר לו באופן שמשכנו שלא בשעת הלוואתו על ידי בית דין, וכאופן המבואר במשנתנו שמותר למשכן, אבל אם משכנו בשעת הלוואתו, אין הדין כן. ועל זה נאמר בהמשך הברייתא כפי שהובא בתחילה, אינו חייב להחזיר לו. והיינו, כיוון שדין השבת המשכון נאמר רק על משכון שנלקח בדרך הבלה, כלומר שנטל המלווה את המשכון על ידי בית דין לאחר זמן ההלוואה, ולא על משכון שניתן לו על ידי הלווה בעת ההלוואה. כמבואר בגמרא שבמשכון שנתן הלווה בעת ההלוואה מרצונו, אין חיוב השבת האבות. ולפי זה סיום הברייתא, ועובר בכל השמות הללו לא שייך לסיפה, שהרי במשכנו בשעת הלוואתו אינו חייב כלל להשיב. אלא הדין הזה נאמר הרישא, כאשר משכנו שלא בשעת הלוואתו, שאם אינו משיב את המשכון, עובר בכל האיסורים האלה. במחלוקת רבא ורב ששת, היא רק בביאור לשון הברייתא, אבל אינם חולקים כלל לעניין הדין. ועוד ברייתא מביאה הגמרא. תני שנה רב שזיבי קמי דרבה, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק חפאים, חבול תחבול סלמת רעיך, עד בוא השמש תשיבנו לו. סלמה זו שהוזכרה בפסוק היא כסות לילה, שצריכה להיות מושבת ועומדת ברשות הלווה כל היום. וממילא ביור הפסוק הוא כך, עד בוא השמש, כלומר עד שתשקע השמש ויבוא הלילה תשיבנו לו, תהיה הסלמה מושבת ללווה. ואילו הפסוק האמור בספר דברים פרק חב ד' פסוק י' ג' השף תשיב לו את האבות כבוא השמש ושכב בסלמתו, סלמה זו שהוזכרה כאן היא כסות יום, שיש להשיבה לו בלילה כבוא השמש. אמר להיקשה רבה לרב שזיבי, לפי ברית הזו נמצא, שהמלווה מחזיר לו את כסות היום בלילה ואת כסות הלילה ביום. נשאלת השאלה, כסות דיממה בלילה למה לי? הכסות של היום לשם מה צריך אותה הלווה בלילה, וכסות דלילה ביממה למה לי? ואת הכסות של הלילה לשם מה צריך הלווה ביום את כסות הלילה. אמר להישיב לו רב שזיבי, אם כן הברייתא הזו היא משובשת, ואיסמיה, אסיר אותה מסדר לימודי ולא ישנה אותה. אמר לילו, אמר לו רבה, אין צורך להסיר את הברייתא הזו אל אחי כאמר, כך הוא ביור הברייתא. עד בוא השמש תשיבנו לו, זו כסות יום, ולכן משיבה המלווה בבוקר. מה שאמרה הברייתא על הפסוק הזה, זו כסות לילה, כוונתה של הברייתא לומר שזה כסות שניתנה לחבול בלילה, אבל ביום צריך המלווה להשיבה. והפסוק, השף תשיב לו את העבות כבוא השמש, זה כסות לילה, ולכן משיבים אותה בערב, היא מכונה בברייתא כסות יום, כיוון שניתנה לחבול ביום. אבל בערב צריך המלווה להשיבה לצורך שימוש הלווה בלילה. כעת מביאה הגמרא את דיני המשכון לאחר מיטת הלווה. אמר רבי יוחנן, משכנו המלווה ללווה, והשיב המלווה את המשכון ללווה בזמן שהיה צריך לו כדין התורה. ומת הלווה כשהמשכון בידו, שומתו מעל גבי בניו, נוטלו המלווה מעל גבי בניו של הלווה לגבות ממנו את חובו, ואין זה ככל המטלטלין של הלווה, שאין המלווה רשאי לגבותם מהיורשים. כמה מבואר במסכת כתובות דף צדי ב' עמוד א', שמטלטלין של יתומים אינם משועבדים לבעל חוב. במקרה הזה, כיוון שהמלווה נטלו כמשכון, הרי הוא קנוי לו ויכול לגבותו גם מיורשי הלווה. וכמה מבואר בדברי רבי יצחק במסכת גיטין דף ל"ז עמוד א', שדורש מהפסוק ולך תהיה צדקה, שהמלווה קונה את המשכון, שאם לא כן, אין השבת המשכון נחשבת לו כצדקה. מי טיבי קשה על דברי רבי יוחנן מן הברייתא. אמר רבי מאיר, וכי מאחר שממשכנים, מאחר שנוטלין את המשכון מהלווה, למה מחזירים לו את המשכון, והרי ראוי שישאר המשכון ביד המלווה? תמאה הגמרא על שאלתו של רבי מאיר, למה מחזירים? רחמנא אמר ההדר, התורה ציוותה תחזיר את המשכון, ולכן חייב המלווה להחזירו. מה זו השאלה, למה מחזירים את המשכון? אלא מסבירה הגמרא, כך היא שאלת רבי מאיר, וכי מאחר שמחזירים את המשכון, אם כן למה חוזרים למחרת וממשכנים? הרי גם עכשיו יהיה מוטל עליו על המלווה להשיב את המשכון בלילה או ביום לפי צורכי הלווה. מבאר רבי מאיר שני טעמים לדבר. האחד, שלא תהיה שביעית משמטתו, מפקיעה את חובו, כי על ידי שנטל המלווה משכון מהלווה, הוא קנוי לו למלווה. ואין שביעית משמטת אל החוב שצריך המלווה לטוברו, ואילו כאן יכול לגבות את חובו מהמשכון ללא תביעה. הטעם השני, כדי שאם ימות הלווה, לא יעשה דינו של חפץ זה שהוא נוטל כדין שאר המטלטלין של צלבניו של הלווה, שאין גובים מהם, אלא יוכל המלווה לגבות ממנו את החוב. עכשיו מסיימת הגמרא את הקושייה, יש לדקדק מהברייתא, טעם מה הטעם שיכול המלווה לגבות את המשכון אחר מיטת הלווה, זה כיוון דהדר ומשכני, שחזר ומשכנו והיה בידו בעת שמת הלווה, הלא הדר ומשכני, אבל אם לא חזר ומשכנו, אלא הניח את המשכון ביד הלווה ומת הלווה כשהמשכון בידו, לא, אין המלווה גובה ממנו, ואם כן זה לא כדברי רבי יוחנן שאמר שאף אם מת הלווה כשהמשכון בידו של הלווה, יכול המלווה לבוא וליטול מהיורשים את המשכון ולגבות ממנו את חובו. מתרץ את הגמרא, אמר רב דבר מתנה, ולאו תרוצה כמתרצת לה? האם לא הוצרכת לתרץ ולבאר את הברייתא שלו כפשוטה ולשנות את גרסתה? ממילא תריץ אחי, שנה עוד את הגרסה וכך תגרוס. וכי מאחר שמחזירים, למה ממשכנים מעיקרה, מתחילה, כלומר לשם מה נוטל המלווה כלל את המשכון, והרי יצטרך להשיבו, ולא נגרוס כמו שגרסנו קודם, למה חוזרים וממשכנים? על זה משיב רבי מאיר, כדי שלא תהיה שביעית משמטתו, ולא יעשה מטלטלין אצל בניו, אלא על ידי שנטלו פעם אחת כמשכון, הרי היא נקנית לו למלווה, וכשמשיבו המלווה אחר כך ללווה, זה בעצם פיקדון אצל הלווה, ולכן אפילו אם משיבו ללווה ומת הלווה כשהמשכון בידו, חוזר המלווה וגובה מהמשכון את חובו, וכדברי רבי יוחנן. מוריי רבותיי, חי ויראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף י' ג' ממסכת בבא מציעא, עם שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה לשיטת שמואל, מדוע אסור למלווה לנתח? התשובה אנחנו מחפשים בתוספות. השאלה השנייה לשמואל, מדוע נאמר שאסור לחבול בריחיים ורכב? הרי גם שאר דברים אסור לחבול מביתו. שאלה שלישית, איזה סוג כלים אסור למשכן? שאלה רביעית, לשם מה משאירים ללווה שתי מיטות? שאלה חמישית, לעניין מה מצינו שסובר רבן שמעון בן גמליאל שכל ישראל בני מלכים הם? השאלה האחרונה על דף קוף י' ג', איזו מחרשה שייך לומר שאינה לפי כבודו? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, ואיתן אנו מסיימים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי י' בטבת תשע"ז. סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף י' ג' ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי כ' בטבת תשע"ז, ונלמד את דף קוף י' של מסכת בבא מציעא סמוך ונראה לסיום המסכת כולה בעזרת השם יתברך ביום שני הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. אני קורא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.